למד א', בשר חי אפילו תפל שאינו מלוח כלל מותר לטלטלו משום דחזי לאומצה, וכן אם הוא תפוח פירוש מסריח רשי מותר לטלטלו משום שראוי לכלבים. בשר חי שאינו מלוח כלל מותר לטלטלו כי הוא ראוי לאומצה, היינו שיש בני אדם שדעתן יפה וחוססים בשר חי שאין איסור באכילתו משום דם אחר שהודח כשאוכלו חי, כשאוכלו כשהוא חי, כמו שכתוב ביורדי סמך וב. בטעם הדבר שאין בהדחת אדם משום איסור ברירה בערב ניסים, שאין אדם נחשב כמעורב בבשר ככל דבר לך שאינו נחשב כמעורב בדבר היבש שעליו הוא מונח, ועוד שכיוון שאף לאחר ההדחה נשאר דם בתוך הבשר, אין פעולת ההדחה מוגדרת כברירת הדם מהבשר, אלא רק כהסרת הדם של הבשר מחמת האיסור לאוכלו. ולדעת רב שלמה זלמן ייתכן שפעולת הדחה אינה נחשבת כפעולת ברירה, אלא כניקוי המאכל מהלכלוך שעליו, כמו שעוד יתבאר בלכות בורר. והנה ממגן אברהם מבואר דווקא במין הרך כגון יונה וברווזה, אבל בשר בהמה אינו חזי לחוס ואסור לטלטלו. אבל בתז פוסק דאפילו בשר בהמה תפל מותר לטלטלו עיין שם, וכן על יאורה במסכים לדינה כהתז שאפילו בשר בהמה מותר לטלטלו. ובביאור הגרא חולה גם כן על המגן אברהם משום דאמרינן דכל בשר ראוי לאכול באומצה עיין שם. ועל כן אף שראיתי בהרבה האחרונים שהתיקו דברי המגן אברהם לדינה במקום הדחק יש לסמוך על המקילים. פירוש הדבר, יש מחלוקת ראשונים בטעם ההתר לטלטל בשר שאינו מבושל על ליבד רבי שמעון. לדעת הרבה ראשונים טעם ההתר משום דחזי לאומצה, כלומר שאפשר לחוס אותו ולאוכלו אפילו בלי בישול. ולדעת התוספות בשבת קוף חוף ח' משום שהוא ראוי לכלבים. השולחן עורך העתיק דעת הראשונים, ואתה זה העתיק טעם התוספות, וכן צידת החזון איש מריטת הגמרא. ובשיבורי פסק שבשעת הדחק יש להקל לטלטל בשר בהמה לא מבושל, א' כי לאתה זה ראוי לכלבים, ב' דלאגרו לא רק בשר עוף חזי לאומצה אלא גם בשר בהמה. ובזמננו בשמירת שבת הביא שרב שלמה זלמן כתב שהעידנה אין רגילים לאכול בשר לא מבושל ולא מלוח, צריך עיון אם אפשר להקל לטלטל בשר חי על סמך היתר של חזי לאומצה. ובספר מאור השבת הובא מכתב רב שלמה זלמן שבבשר עוף אפשר להקל במקום הצורך משום דחזי לאומצה. וכן בשבט הלוי כתב שבמקום הדחק יש להקל גם בזמננו לטלטל בשר לא מבושל, שהרי כתב החזוני שמתפשטות הגמרא נראה כהתוספות וכהתז דבשר חי לא אוהב מוקצה משום דחזי לכלבים, וזה קיים אף בזמננו כמובן דווקא במקום שיש כלבים. וסעיף למד ב', דג מלוח מותר לטלטלו ושאינו מלוח אסור מפני שאינו ראוי. דג מלוח בין המין שקוראים הרינג ובין כל המינים, דכיוון שהוא מלוח ראוי לאכול על ידי הדחק כמו בשר דחזי לאומצה, והוא הדין דג מאושן מותר לטלטלו ושאינו מלוח אסור מפני שאינו ראוי. התז פירש דהיינו שאינו ראוי אף לכלבים, דים היה ראוי לכלבים אף דינו עומד לאכילת כלבים מותר לטלטל, אבל המגן אברהם כתב דבר העומד לאכילת אדם ואינו ראוי לאכול כך עד מוצאי שבת אף שראוי לו לאכילת כלבים מקסה אינשטייטם מיני משום דלוקאי לכלבים. ולפי זה שומן צונן של בהמה שאינו עומד כך לאכילת אדם אסור לטלטלו, וכן פסקו האחרונים. ובמקום הפסד מרובה כגון דג שמת בברכה ואם לא יוציאו אותו עלולים למות כל הדגים שבברכה, כתב בשבט הלוי שיש לסמוך על דעת החולקים הראשונים ודעת התז שהקלו בעניין הזה ומותר לטלטלו. וכן דעת הרב אליושיב לגבי מקפיא שהפסיק לעבוד, שמותר להוציא את הדגים הנמצאים בו ולהעבירם למקפיא אחר, במקום שלא יעשו כן ייגרם הפסד מרובה. ואם מחליט באמצע השבת לתן דג זה לכלבים, כתב רב קיבייגה שמותר לטלטלו, החזון איש כתב שאסור, כיוון שכבר הוקצה הדג בין השמשות ולא נעשה ראוי יותר בשבת. סעיף למד ג', כמה שאינו מומחה אף על פי שאין יוצאים בו מטלטלים אותו. כמה שאינו מומחה, ומה נקרא כמה מומחה? נתבר לל בסימן שינה לסעיף חופי, ששלוש פעמים ראינו שהוא הצליח. אבל כמה שאינו מומחה אף על פי שאין יוצאים בו, היינו לרשות הרבים, מטלטלים בו, מטלטלים אותו. אבל כרמלית מותר לטלטל, להוציא, שאף לרשות הרבים לקח חיוב חטאת דרך מלבושו ולא עשו רק מדרבנן, וממילא בכרמלית שרי. לפי מה שנוהגים העידנה כסברה האחרונה לאל בסימן ש"ג סעיף י"ח, כן כתב בספר אליהו רבה, וכן צידד גם כן בספר תוספת שבת להורות כמהרש"ל שמקל בכרמלית ודלא כמגן אברהם. ובספר שולחן עצי שיטים פסק גם כן שמותר לצאת לכרמלית בסתם קמיה שלא בדקו ולא הועיל, אבל בקמיה שאינו מומחה ודאי אף לכרמלית אסור. והכוונה היא, הסביר השונה הלכות, קמיה שידוע שאינו מומחה, לא שיש ספק, קמיה שאינו מומחה היינו שידוע שהוא לא מומחה, אף לכרמלית אסור. מסעיף למד ד' מתחיל עניין יסודי חדש, והוא גדר היתר גרף של ראי. הגמרא בבית סדף למד וב, אמר שמואל גרף של ראי, גרף היינו הכלי המיועד לעשיית צרכים, והאבית של ממי רגליים מותר להוציאם להשפעה. מבואר שחזל התירו לטלטל דברים המאוסים על האדם, וטעם היתר כתב רשי בבית סדף למד וב, משום כבודו של האדם. ובואר בגמרא דף מזיין שכל היתר הוא משום דמאיס, אך בדבר שאינו מאיס אין היתר של גרף של ראי. מה נכלל בגרף של ראי? מבואר שם בגמרא שמותר להוציא בידיים אכבר מת במקום בו שוהים בני אדם מדין זה. ובשבת קוף חף א' מבואר דצועה חשיבה גרף של ראי, ובביצה חף א' מבואר דחוסות יין שאינן מודחות חשיבה גרף של ראי, ובשבת קוף מ"ג מבואר לגבי גרעיני תמרה שהתקבצו ביחד, ובגמרא שבת קוף חף ד' מבואר שצלחות שדבוקים בהם שערי האוכל אחרי האכילה דינם כגרף של ראי ומותר להוציאן מהחדר. ובבורא לוך את אפריש למד ח' כתב שאם יושב בסוכה ונושרים מהסכך הרבה קסמים על השולחן, אפשר שמותר לטלטלן ולסלקן אם נמאס מזה מדדעה והגרף של ראי. ורב שלם זלמן כתב שכל של הפסולת שעל גבי השולחן גורמת לבעל הבית או לבעלת הבית הרגשת אי נעימות, הרי זה בכלל היתר של גרף של ראי. והן גם כן בבורלוך בסעיף ד' שמבואר שגדרות שהוא רק התבשיל מתוכן מאוסות על האדם, והו זה בכלל גרף של ראי. ובבורלוך השין למד זין כתב שיש שאחד היתרים לכבד את הבית מאבק ופסולת שמוקצה הוא משום דהווה כגרף של ראי. אמנם זה מקום שיש הרבה פסולת, אבל אם יש רק מעט פסולת יש היתרים אחרים לכבד את הבית. ורב ניסים התיר לסגור כפתור של גז כדי למנוע ריח לא נעים של הגז, אף באופן שאין בזה משום חשש פיקוח נפש. וברמר יש האינטנסיב בית כתב, יש אומרים שמישהו איסטניס והנר אחר שקבע מאוס עליו מותר להוציאו דהווה לדידי כגרף של ראי. ומבואר דעניין המאיסות יכול להשתנות מאדם לאדם, כמו כן מסתבר שמשתנה כן מסוגי טבעי בני אדם, מסוגי מנטליות של בני אדם. ובאורחות שבס העירו שמסתבר שיש דברים שמשתנים ממקום למקום, כגון קליפות או גרעיני תמרה, חשי וגרף של ראי כשנמצאים על שולחנו, אולם מסתבר שלא יחשבו גרף של ראי כשהם נמצאים במבוי דריסת הרגל של בני האדם, ויש לעיין בכל מיני שקיות, כגון איגלו, שקית במבה, עטיפה של סוכריה, שהפוסקים נקטו שזהו מוקצה ולא כלי, האימה וכגרף של ראי, וזה אינו דבר מאוס, אבל מאידך זה מפריע לאדם את הסדר והנקיות. ובהר צבי הסתפק עם היתר שגרף של ראי נאמר רק על הדבר עצמו, או גם התירו לטלטל דבר מוקצה על מנת לחסות את הדבר המאוס. וכן רב שלמה זלמן השאיר זאת בספק, אבל רב ניסים לקט פשוט שמותר. בתהילה לדוד כתב שלא יטריחו לטלטל גרף של ראי מן הצד, ומותר בכל גוונה, ואף מקום שיכול לטלטל על ידי אקום אין צריך בכך, והובא בשמירת שבת כלחתה, וכך הוא הנוהג. אמנם הובא בערוך השולחן וכן באגרוס מוישה שאם אפשר לטלטל את הגרף על ידי אקום או בטלטול מן הצד שיעשה כן. והנה מי שנטל את הדבר המאוס בידו והוציאו ממקום ששוהים בני אדם, יש לעיין אם חייב להניח מידיו או יכול לא לכל למקום שמועד לו. וכמדומני שבפוסקים לא דנו בזה, אבל גם לא ראינו מי שמחמיר בזה. במשנה עירובין כ"ד מבואר ששרץ שנמצא במקדש יש בו איסור טלטול, אם לא משום שאין שבות במקדש. ביקשה באר שבע פרק ה' תמיד, עמי לא אמרינן שמותר לטלטלו מדין גרף של ראי. ומשלם מלך פרק ג' ביאת מקדש כתב דאין זו קושיה, משום שלא יתירו לטלטל גרף של ראי אלא במקום דירתו של האדם, והעזרה לא הייתה מקום דירה. ואולי הבאר שבע התכוון להתיר מחמת כבוד הכהנים או מחמת כבוד השכינה. אומר המשנה ברורה, אומר השולחן ערוך, כל דבר מתונף כגון ראי וקי וצועה, בין של אדם בין של תרנגולים וכיוצא בהם, אם היו בחצר שיושבים בה, מותר להוציאם להשפעה או לבית הכיסא, ואפילו בלא כלי. ואם היו בחצר שאינו דר שם, אסור להוציאם. ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך בה, מותר לכפות עליה כלי. כלומר, כל דבר מתונף כצועה של אדם או תרנגולים וכיוצא בהם, אין נקמן סימן שנמד ח' דאחבר בגמרא איתה דאחבר מת הנמצא, מותר לוצאו בידיים מטעם גרף של ראי, ודווקא אם הוא במקום שמאוס בעיניו, ולמשל פח אשפה מלא שנמצא במטבח שאין אוכלים בו, דעת רב ניסים שאינו נחשב גרף של ראי, הועיל ואין המטבח מקום ישיבת בני אדם, ורק אם מתעכבים שם הרבה זמן בהכנת צורכי הסעודה, נחשב הפח כגרף של ראי. אז אם הוא בחצר שיושבים בה, היינו שדרים בה, כמו החצרות העשויות לפני הבתים שהוא מקום דריסת הרגל, והתירו לפנותו משום כבודו, והוא הדין, אם הוא מונח במבוי במקום דריסת הרגל, מותר לסלקו לצדדים, ואפילו בלא כלי, קומה שמלן, דלא תימדי, דלא יתירו לטטל רק אגב כלי. אבל אם היו בחצר שאינו דר שם, אסור להוציאם, בין שהוא חצר אחרת, או שהוא חצר שאחורי הבתים, או שהוא מונח בהשפעה שבחצר, דאז אסור לטלטלם. וכן אדם שעומד לצאת מביתו בשבת, ואינו עתיד לחזור עד לאחר השבת, דעת הרב אליושיב שאסור לו לטלטל את הדבר המאוס, כיוון שלא יימאס בפניו, וכן דעת רב ניסים, שאסור לאדם להסיר את הלכלוכים של גבי השולחן, ורק אם בדעתו להישאר שם עוד קצת זמן קודם יציאתו, מותר לו לטלטלם אם הם מפריעים לו באותם רגעים. אבל ככה אסור להוציאם, דה לא חזה למידה, והוא מוקצה כאבן, והוא הדין הגרף והווית בלא ראי ומי רגליים, גם כן אסור, כיוון שהוא מקום שאין דר שם. ואם הוא מלא ואי אפשר להיפנות עליו, מותר להוציאו ולהחזירו משום כבוד הבריות. ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך בה, מותר לכפות עליה כלי. השמועינן בזה, דלא תימא דאין כלי ניטל, אלא לצור דבר הניטל, אלא מותר גם בלי זה. כך מובהר בגמרא בשבת מ"ג. סעיף ל"ה, אף על פי שמותר להוציא גרף של ראי ועבית של מרגליים, אסור להחזירם, אלא אם כן נתן לתוכם מים. אף שמותר להוציא גרף של ראי, גרף ועבית שניהם של חרס, אלא של ראי נקרא גרף ושל מרגליים נקרא עבית, והוא הדין אם הוא של עץ. ואין לאל בסימן פי זין לעניין אם הוא של מתכות, ששם מבואר שגרף העשוי ממתכת או מזכוכית ורחוץ יפה, אינו נחשב כלי מאוס. והחוזניש כתב שייתכן שמותר לטלטל גרף העשוי ממתכת גם טרם שהודח, שמאחר שאפשר להדיחו נחשב הוא ככלי גם כשעדיין הוא מלוכלך. לסיר לילה של ילדים העשוי מפלסטיק כתב האור לציון שדינו כגרף העשוי ממתכת כיוון שאינו בולע, וכן דעת הרב אליושיב. והנה גרף ועבית, אף על פי שהוא כלי, מכל מקום הוא בכלל מוקצה מחמת גופו, משום דמאיס הרבה, וחמיר מסתם מוקצה מחמת מאוס, דקיימלן בריש סימן שיניות שמותר. דגרף הוא כאבן ודומהן, ורק להוציאן ממקום שדר שם התירו משום כבודו, אבל להחזירן צריך מים, דאז מטלטלן על ידי המים. הגרף עצמו הוא מוקצה כי הוא מאוס, אך הזמיש כתב שמעיקר דין התרת כלים שיתרו בגמרה, הותר גרף שהוא כלי שמלכתו ליתר, ולא חשוב מוקצה מחמת מיוסו, דלא נאמר אלא בדבר שמתבטל מתשמיש מחמת מיוסו, מה שאין כן בזה שהוא בתשמישו, אלא גזרה אחרונה היא בתרה היא שייתן לתוכו מים. ונפקמינה שאם אי אפשר להכניס האבית עם מים, יהיה מותר להכניס גם בלי מים. כתב המגן אברהם, דבעודו בידו מותר להחזיר אף בלא מים, ועיין בליהורה בפרים גדים שמפקפקים בדין הזה.